המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
מסביב לעולם ב-40 דקות, מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות, עם יוסי מצרי.
שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של מסביב לעולם ב-40 דקות, כאן בכל האוניברסיטה. בימים אלו, אנו מחכים להחלטתו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. האם לחדש את המלחמה באיראן או לא? למעשה, המלחמה האחרונה מהווה עוד שלב במאבק הישראלי כנגד הגרעין האיראני. כדי לנתח את המצב האסטרטגי בו נמצאת ישראל כיום, הצטרף אליי אבנר וילן. אבנר הוא איש הייטק ובוגר תוכנית תלפיות. הוא שירת 21 שנים במערכת הביטחון, וברוב שנות שירותו עסק באיראן ובמערכה מולה. במסגרת שירותו היה שותף לעשייה ביטחונית משמעותית, שעליה זכה בפרס ביטחון ישראל. שלום אבנר, ותודה רבה שהצטרפת.
שלום יוסי, תודה שהזמנת.
אז נתחיל מההתחלה, איראן גרעינית היא לא משהו חדש, ולמעשה גרעין איראני זה מושג שעוד קיים טרם המהפכה האסלאמית. מהו הרקע, מהניסיון שלך, מה הרקע והשאיפה של איראן בכל תצורה שהיא להשיג נשק גרעיני?
תראה, אז צריך להפריד בין השאיפה של איראן להשיג נשק לבין השאיפה של איראן להיות מדינה גרעינית, כי זה ספקטרום, זאת אומרת, הנשק הוא הקצה. או יותר נכון, אפילו הקצה זה נשק שאתה יודע לשים אותו על טיל שיודע להגיע לישראל, או אפילו יותר רחוק. ובדרך יש כל מיני גוונים שגם הם יכולים להיות מטרה של איראן. צריך להגיד, איראן, חוץ מ-2003, וגם שם יש כאלה שאומרים שאולי זה לא היה ממש עד הנשק, אלא הם פיתחו תוכנית צבאית, לא ניסתה להשיג נשק כמה שיותר מהר. תמיד אומרים, איראן רוצה נשק, זה נכון, איראן רוצה להשיג גרעין צבאי, נשק גרעיני, אבל הם לא ניסו לעשות זה בדרך הכי מהירה שיש. כי יש הרבה יתרונות שאתה מקבל, כשאתה מדינה גרעינית, ויודעים שאתה מדינת, אפשר לקרוא לזה מדינת סף, שמביאים אותך למצב שאתה עכשיו נהנה מהיתרונות האסטרטגיים של הגרעין. אז כמו שאתה אמרת, התוכנית הגרעינית האיראנית התחילה עוד בתקופת השאה. על בסיס, דרך אגב, היא הייתה מבוססת על תוכניות, אחר כך, יותר מאוחר, תוכניות בכלל שהגיעה מהפקיסטנים, היה את היקיוחן הפקיסטני, שהוא אבי הפצצה הפקיסטנית, שבעצם העביר את התוכניות לאיראנים. ובעצם היה לה כמה שלבים, מאמצע שנות ה-90 עד 2003, היה פרויקט שנקרא פרויקט עמד, שבו באמת היה ניסיון איראני להגיע לנשק גרעיני עם כל הגשפט, כולל תוכנית ההשערה החשאית וקבוצת נשק, שממש פיתחה את הנשק, את האימפלוזיה, שבעצם זה מערכת הפלטוץ. היה את תוכניות השיהאב והתאמה של הגרעין של הרשק לטיל. זה קרה כפרויקט חשאי במשרד ההגנה האיראני, קבוצה שנקראת ספנד, עד 2003. 2003 קרו שני דברים. אחד, הפלישה האמריקאית לעיראק, המנהיג באותה תקופה חשב לעצמו, רגע, הם כבר באזור, כל מה שהם צריכים זה טיפה להמשיך מזרחה, והם נוקשים אצלי בדלת, והוא לא רצה לגמור כמו סדאם. והדבר השני זה החשיפה של האתר בנתן, זה לידי ארגון המוג'הדין חלק, ארגון אופוזיציה, שקיבל מן הסתם את הטיפ שלו מגורמים מערביים, שבעצם אמר לחמיני, חבוב, אתה לא יכול לעשות את הדברים האלה בצורה חשאית, רואים לך. ואז בעצם היה בין 2003 היה גם את הסכם פריז באמצע, לא כל שנה, עד 2015 עם חתימת ה-JCPOA, איראן החליטה להתמקד בתוכנית האזרחית שלה. עכשיו, אין באמת הבדל בין גרעין צבאי, גרעין אזרחי, אבל בוא נשתמש במונח הזה, תוכנית אזרחית שהיא הרבה יותר נרחבת מכל מה שאיראן, שהיא מדינה שהיא עשירה בנפט, צריכה את הדלק אפילו שיש להם, לכור הגרעיני שיש להם בבושר, הם מקבלים מרוסיה, אבל נניח שהם צריכים לייצר את הדלק שלהם עצמאית, זה לא מסביר בשום אופן את הצורך במתקן ממוגן כמו פורדו, זאת אומרת כל מי שמתעסק בעולם הזה הבין שזה בעצם תירוצים, אבל זו הייתה תוכנית שהייתה גלויה, מפוקחת, פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית היו שם, ראו את הצנטריפוגות, מדדו את כמות החומר, ובעצם זה גרם לאיראן להתקדם לעבר יכולת העשרה עצמאית וממוגנת. אז צריך להגיד, מאמצע סוף שנות ה-90 הבנו שיש באיראן פרויקט גרעין, זה לא הדבר הכי בוער במערכת הביטחון. זאת אומרת, כל ההתקדמות האיראנית המשמעותית לנשק ב-2003, אנחנו לא באמת ידענו עליה בזמן אמת. ואם התוכנית הזאת הייתה מתקדמת, היינו מתעוררים או מאוד קרוב או עם איראן גרעינית. את כל ההבנות של מה קרה אז והקבוצת ספן וכל החשיפות של כל הדברים שהם עשו, אנחנו גילינו כמה שנים מאוחר יותר. בעצם מתחילת שנות ה-2000, 2002, 2003, 2004, התחיל פוקוס של עיסוק באיראן, הייתה הכניסה של מאיר דגן לתפקיד ראש המוסד, שלקח את פרויקט הגרעין האיראני כפרויקט אישי, הוא נכנס, אמר, המוסד יש לו בעצם שתי מטרות, גרעין איראן וסיכול פיגועים בחול, כל השאר זה לעזור לצבא ולאמן, אבל אנחנו כארגון יש לנו ממדד על מניעת גרעין איראן. ובעצם ההשקעות המשמעותיות בתחום התחילו באמצע שנות ה-2000, 2004, 2005, שבעצם מדינת ישראל מחליטה כפרויקט לאומי להתמודד למול הגרעין האיראני.
כמישהו שהיה חלק מכל הדבר הזה ובמסגרת הדברים שאתה יכול לספר, מה מדינת ישראל עשתה כדי לנסות לסכל את התוכנית הגרעין?
האמת שכבר הרוב בחוץ. והפרטים פה לא כאלה חשובים. אבל בעצם, מאותה תקופה שדיברתי עליה, עד למעשה חתימת ההסכם ב-2015, היה קמפיין שמטרתו לקנות זמן. להרוויח זמן, לדחות את ההתקדמות האיראנית. אז היו שם גם כל מיני תקלות שהכנסנו, הכניסו, לא הכנסנו, לא יודע מי הכניס.
על פי גורמים זרים.
כן, הכניסו לפרויקט הגרעין האיראני, אז פרויקט ההשערה, אז היה את סטאקסנט, אולי זה הדוגמה הכי מפורסמת, אותה תולעת שהוחדרה למתקן ההשערה בנתנז וגרמה לצנטריפוגות לקרוס. היו חיסולים של, נגיד חיסולים, נגיד שמדענים, מדעני גרעין מצאו את מותם בדרכים שונות ומשונות, כדי שבעצם לא יוכלו להתקדם, בעיקר חברים של קבוצת הנשק, אותם חבר'ה שעבדו על פרויקט עמד, המרכזיים שבהם, כדי שבעצם לאיראן לא תהיה את היכולת לפתח ולפתח את אותו המנגנון נפץ, וזה דרך אגב, החברים שלהם הם אלו שחוסלו, אחר כך גם ביוני 25 וגם האחרונים שבהם, ממש עכשיו בשאגת הארי ב-2026, היו פעילויות דיפלומטיות בסוף ההסכם, שהגיע ב-2015, תוצאה של קואליציה בינלאומית, בעצם ה-P5 פלוס 1, חמש מהחברות הקבועות במערכת הביטחון, פלוס גרמניה. פלוס גרמניה, אני תמיד זה, לוקח לי שנייה לסגור אם האחד זה סין או גרמניה, אבל פלוס גרמניה, שזה בעצם גרמניה, רוסיה, סין, אנגליה, צרפת וארצות הברית, כולם התאחדו דיפלומטית כדי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. זה אירוע שלקח הרבה שנים של דיפלומטיה ולחץ וסנקציות כדי להביא את איראן למצב שהיא מוותרת מרצונה על חלק משמעותי מיכולות ההשערה שלה. אז הרבה מאוד פעילויות דיפלומטיות, בין אם ממש כאילו פעילות מול הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ובאום, מועצת הביטחון, כדי לקרוא או לחשוף את השקרים של איראן, וגם סנקציות על תוכניות, על אישים, עצירת משלוחים, היה בעצם פעילות כללית כנגד איראן, וכמובן לכל אורך השנים גם בניית איום צבאי אמין, יכולת תקיפה והשמדה של אתרי הגרעין באיראן. אז זה בעצם מה שישראל עשתה יחד עם שותפים, עם האמריקאים, עם שותפים אחרים בעולם המערבי לאורך השנים, כדי לעכב את התקדמות
אז
הגרעין האיראני.
לקראת סוף העשור הראשון של שנות ה-2000, אני אנסה לשים אצבע על, נגיד, פחות או יותר שני אירועים חופפים. הראשון הוא חזרתו של בנימין נתניהו ללשכת ראש הממשלה, וכמובן ההפיכה של איראן למשהו הרבה יותר ציבורי והרבה יותר ידוע בקרב הציבור הישראלי, בקרב הציבור העולמי על עמידתה של ישראל בנושא. ומהצד האיראני, אם אפשר להגיד את זה, כניסתו של אחמדינג'אד ללשכת הנשיאות, וגם איזושהי רטוריקה יותר אלימה ויותר מתלהמת כלפי ישראל. האם אתה רואה את הנקודה הזאת שבה זה בעצם השינוי שהכניס את כולנו למצב שבו אנחנו נמצאים בו, של חתול ועכבר כזה, של אנחנו רוטפים אותם, הם מאיימים עלינו, ואנחנו מנסים לסכל את האירוע הזה?
חד משמעית לא. אני חושב שאתה שם נקודה על שתי נקודות שהן ממש לא רלוונטיות. גם נתניהו המשיך לגמרי את הקו של אולמרט. אולמרט עשה דברים הרבה יותר משמעותיים. רוב הדברים המשמעותיים התחילו בתקופת אולמרט. מי ששם עכשיו את הדגש על הסיכול של תוכנית הגרעין האיראנית, חד משמעית אולמרט. היה לנו גם את הקור בסוריה בדרך, שזה גם אולמרט כראש ממשלה פעל שם, ולכן נתניהו פרזנטור מעולה. אבל מבחינת ההתמודדות הישראלית, ממש לא, זה לא איזושהי נקודת ציון. מה שקרה שפשוט האיראנים התקדמו והפרויקט הזה הפך להיות יותר משמעותי. ולכן מן הסתם הוא כבר נהיה יותר גדול וקיבל יותר כותרות, אבל אני לא חושב שהחזרה של נתניהו, אם אני זוכר נכון, ב-2009,
נכון,
הייתה משמעותית, כמו שאמרתי, השנים המשמעותיות היו לפני, אזור 2004-2005, ששם התחיל הקמפיין המשמעותי, דגן כאופרטור, ורוב השנים היה אולמרט כראש ממשלה שדחף את זה. אז היום כולם חושבים, נתניהו זה גרעין, נתניהו הוא פשוט שם מצגות, לא פשוט, זאת אומרת, הוא היה ראש ממשלה, שם את הנושא הזה, אני לא מזלזל בו, אבל זה ממש לא, גרעין איראן זה לא נתניהו. פשוט היה ראש ממשלה פה רוב השנים.
רוב השנים, כן.
כאילו, אבל זה ממש לא איזשהו משהו שרק הוא זיהה ורק הוא קידם.
אבל האם לדעתך מה יחסי ציבור שהוא נתן לזה, נקרא לזה, זה הפך את זה למשהו שהוא יותר מתלהם משני הצדדים, ומשהו שאולי הגביר את הסכנה באיזשהו אופן?
אני לא חושב, אני חושב שבסוף הסתכל גם בוש, ואחר כך המעבר לאובמה, היה כולם בתקופת אולמרט שבהם ארצות הברית נקטה קו מאוד ברור כנגד איראן, ולכן זה סגנון אחר. שאלתם גם על אחמדינג'אד, גם אחמדינג'אד הוא בגדול היה פרזנטור, אני חושב שהיה פרזנטור גרוע, כי הוא בעצם גרם, היה איזשהו, הוא התריס מאוד, ולכן גרם לפעילות הדיפלומטית להיות יותר קלה, אבל בסוף שאתה מסתכל, אתה רואה מה הם עושים, אתה רואה מה הם בונים, אתה מדבר עם גורמי המקצוע בעולם המערבי, הם מבינים, לא צריך את כל הקריקטורות ואת הפרופגנדות האלה, זה חלק מהקמפיין, אבל אפילו לא החלק העיקרי. ואני לא אומר את זה כפוזיציה פוליטית על נתניהו, אני אומר את זה בסוף שאני מסתכל על הקמפיין, יש לזה רגל מאוד חשובה. דרך אגב, אם נקפוץ קדימה, אני חושב שדווקא ההצגה של ארכיון הגרעין בצורה של מסיבת עיתונאים פומבית, שם זה כבר משנה, כי שם אני חושב שהאפקט של הפעילות הייתה דווקא ההצגה הפומבית שלה, אבל הנאומים באום, ובטח מה שהוא עשה כשהוא הלך לקונגרס, זה לא משהו שתרם למלחמה בגרעין האיראני, דעתי האישית מקצועית, שבחלק מהדברים זה אפילו הזיק, כי אנשי המקצוע שאיתם אתה צריך לעשות. בסוף אתה בא ואתה רוצה להטיל סנקציות. אתה מדבר עם אנשי מקצוע שרוצים לראות מה אתה עושה ולמה אתה עושה, ושאתה עושה את זה בצורה מקצועית, ואתה נותן להם מודיעין, וכשהם רואים את הפופוליזם הזה, זה לא עוזר. וכשאתה בא עכשיו, כשאני קצת קופץ קדימה, שמגיעים למשא ומתן על הגרעין, ושיש הנחיה מנתניהו שישראל לא משתתפת במשא ומתן, ולא, ואסור למומחים הישראלים לבוא
להציג את עמדתה או להציע לעזור לישראל.
לא, ישראל, עמדה של ישראל הייתה שאנחנו לא חלק מהמסע המתן, אנחנו כן יכולים לתת מודיעין שיש לנו לצד האיראני, זה כן שיתפנו ושאלו אותנו, אבל הציעו לנו. חבר'ה, בואו תגידו לנו איך הסכם כזה יכול להיראות, וההנחיה שכל המומחים קיבלו מירושלים, אתם לא עונים על השאלה הזאת, אתם לא משתתפים בזה, כי ישראל לא מוכנה להשתתף. עכשיו, האם ההסכם הזה היה נראה שונה לחלוטין? כנראה שלא, כי בסוף, אני חושב שאם נסתכל במקרו, בטח הוא תרצה לדבר על ההסכם עוד מעט, אני חושב שהוא היה יכול להשתנות טיפה בנקודות, אבל זה בטח שלא תרם. אני חושב שיש פה משהו ש... ישראל כן תמיד צריכה להיות הסמן הימני לעולם בהתמודדות עם הגרעין האיראני, וזה בסדר, והם צריכים לחשוב שאנחנו קצת משוגעים, ושאנחנו יכולים להפציץ אם זה לא יבוא לנו בטוב, וזה בסדר, כי אנחנו בסוף, בעצם זה שאנחנו סמן ימני, אנחנו גוררים את כל העולם.
טיפה לצד שלנו.
ובסוף אנחנו אלה שנחטוף את הפצצה. אבל זה מין... ריקוד עדין כזה, ופה בהקשר הזה, חוזר לשאלתך, אחמדינג'אד עשה לנו שירות טוב, כי הוא באמת היה פרצוף מאוד שקל מאוד להבין את הסכנה של איראן הגרעינית, באיך שהוא הציג את הדברים.
אז זהו, אז אני בדיוק רוצה, כי נגעת בנקודה הזאת והקדמת אותי קצת, לגבי ה-JCPOA, והיכולת של ישראל כן להשפיע או לא להשפיע, ומדברים שאני קראתי או בסרטים דוקומנטריים שראיתי, ממשל אובמה הציע לישראל להשתתף, אפילו הציע כל מיני חבילות סיוע כפיצוי מסוים על הדבר הזה, וישראל סירבה בכל תוקף לקחת חלק. כמה זה היה, אני הבהרת כבר את עמדתך, אבל כמה הטעות הזאת הייתה פטלית?
אני חושב שהטעות של לא להשתתף במשא ומתן היא טעות טקטית. אני לא חושב שבסוף, האיראנים די הגיעו שם לקצה של מה שהם היו מוכנים לחתום. אני לא חושב שהיה אפשר להוציא מהם משמעותית הרבה יותר. היה אפשר טיפה באמת בשוליים, ובסוף ההסכם הזה במילא קרס. אז כבר, בוא נגיד, בסוף שמבחן התוצאה זה לא כזה משנה. הסיוע האמריקאי באמת היה פספוס, הם יכולים לקבל יותר. כי אם כבר הולכים להסכם, אז בוא תוציא ממנו את...
כן, להוציא את המקסימום.
אתה משלם מלא, אז למה אתה לא לוקח ממנו את התשלום בסיוע שהוא רצה לחתום הזאת, שהיה הסכם סיוע שהיה אמור להיות לעשור, שהיה יכול להיות מחזק אותנו משמעותית. אבל בסדר, אני לא חושב שהטעות, אני חושב שהטעות של ישראל משתתפת או לא במסע ומתן, כן, לא לוקחת את ה... את הסכם הסיוע, היא טעות חשובה, אבל די טקטית. דווקא ההליכה של נתניהו לקונגרס וההפיכה של ישראל, שם בעצם נזרעו הזרעים של שבירת ה-bipartisanship של התמיכה בישראל בקונגרס. בסוף, אם יש משהו, אם יש נכס של ישראל לביטחון הלאומי, זה השיתוף פעולה והיחסים האסטרטגיים עם האמריקאים. וברגע שהופכים את ישראל לסוגיה פוליטית, ושראש ממשלת ישראל מתחיל לבחוש בפוליטיקה הפנימית בוושינגטון, זה מאוד 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 מסוכן. אנחנו כרגע עם נשיא שהוא בצד שלנו, ביידן היה ציוני וזה לא משנה, והוא היה הרבה יותר ציוני מהמפלגה הדמוקרטית. את המחירים של זה אנחנו הולכים לשלם ב-2028 וצפונה. ואנחנו רואים עכשיו מה קורה אצל הצעירים בארצות הברית, זה המחירים שאנחנו משלמים שהתחילו עוד בנאום בקונגרס. ואנשים לא מבינים את התהליכים שלוקחים שנים, אנחנו נכנסים
לברוך.
לתקופה, לצערי, לא יודע אם בור, אבל תקופה ארוכה שמסכנת את היחסים המיוחדים של ישראל עם ארצות הברית, לא משהו שאי אפשר לשנות, נצטרך לעשות הרבה עבודה כדי לתקן את זה, וזה יעלה לנו, בביטחון, זה לא רק מילים של פודקאסטים, זה בסוף מתרגם לביטחון. כי בסוף הביטחון שלנו זה, בין אם זה עכשיו הדונט שביידן בא ואומר שהוא צריך להגיד אל תתעסקו איתנו כשאנחנו בשעה הכי קשה שלנו, או שטראמפ עכשיו בא ותוקף יחד איתנו באיראן. ההבנה שישראל וארצות הברית הם שותפות שאין כמותן בעולם היא כזאת שמתרגמת לביטחון ישיר באזור. והדבר הזה, אם אנחנו לא ישנה משהו דרמטית, הולך להיפרם בשנים הקרובות. לא משנה בין אם זה יהיה עכשיו ונס הבדלן, או שזה יהיה נשיא דמוקרטי, שאני לא יודע מי, התמיכה בישראל היא נשארה עכשיו במקום מאוד מצומצם בארצות הברית, שגם מימין וגם משמאל מאתגרים את זה בצורה עמוקה וקשה. ואנחנו נצטרך לעבוד אקטיבית כדי לשנות את הכיוון הזה. קצת חפרנו על זה יותר ממה
לא, זה נושא לדעתי לא פחות חשוב.
אבל כשאני מזהה מה הסכנות ארוכות הטווח לישראל, אני חושב שהשחיקה בתמיכה האמריקאית היא משמעותית, אולי אפילו יותר מהאיראנים.
אפרופו טעויות ודברים כאלה, היציאה מההסכם מה-JCPOA ב-2018, עד כמה היא טעות אסטרטגית סלש טקטית, איפה היית מגדיר אותה?
טעות אסטרטגית, חד משמעית. לא כי ההסכם הזה היה טוב. ההסכם הזה היו לו, הוא היה בעייתי, היה בעייתי בשני אופנים. אחד, שהיה לו סנסט, זאת אומרת, זה היה הסכם שאיראן, שהיא כל השקרנים האלה שפיתחו נשק גרעיני, אתה אומר, אוקיי, סבבה, אתה פוס משחק, אבל רק ל-10-15 שנה. ומה יקרה אז? למה שעוד 10-15 שנה אתם יכולים לחזור להשאיר? גרוע, מאוד, קטסטרופה. אבל זה יקרה עוד 10 שנים. הבעיה השנייה של ההסכם הייתה שאיראן, לכאורה, או שלא לכאורה, מתחילה לקבל כסף בזמן הזה, הסרת סנקציות, שחרור כספים. עכשיו, את הכסף הזה היא לא משתמשת בו כדי עכשיו לפתוח את הכלכלה שלה לעולם או לתת שירות לאזרח. עם הכסף הזה הם קונים טילים ומתחמשים ומממנים את הפרוקסיס. אף אחד לא היה תמים בדבר הזה. אבל בהינתן הסכם שפותר, או פחות דוחה את הסוגיה הגרעינית, שהיא הסוגיה הכי קריטית, לעוד 10 שנים לפחות. אז למה לצאת ממנו עכשיו? אני חושב שהיה אפשר לקחת, בפרט את ארכיון הגרעין שהבאנו ב-2018, שהוכיח בצורה הכי חותכת מכל מידע מודיעיני שאני מכיר בהיסטוריה, אולי של המודיעין בעולם, שלאיראן היה פרויקט לנשק גרעיני. עכשיו, ההסכם נפתח, ה-JCPOA נפתח באמירה שאיראן לעולם לא תפתח נשק גרעיני, היא מעולם לא הודתה שהיא פיתחה. יש שם פרק מביש שנקרא סקשן T, שמדבר על כל נושא הנשק, הוא זניח ומגוחך. אז אפשר להגיד, חבר'ה, תקשיבו, יש בעיה. ההסכם הזה מבוסס על הנחה שהיא לא נכונה. אנחנו לא יכולים לאפשר לכם לחזור להשאיר עוד 10 שנים. אנחנו לא יוצאים ממנו, עכשיו בואו נמשיך. אבל, חבר'ה, עוד 10 שנים אתם לא חוזרים להשאיר. בואו עכשיו נדבר, כל עוד אתם לא מעשירים, על עכשיו תיקון ההסכם, כי הוא בבסיסו בעייתי. אף אחד לא ניסה לעשות את זה. הדבר השני זה סנקציות. אין בעיה, אנחנו לא נותנים לכם סנקציות על הגרעין. אתם עושים תקה, אתם עושים טרור, בואו ניכנס בכם. את כל קמפיין הלחץ המקסימלי היה אפשר לעשות, בדעתי לא פחות טוב, עם גיוס בינלאומי של הקהילה הבינלאומית, גם מתוך ההסכם, ואז לא היינו מגיעים למצב הנוראי שאנחנו נמצאים עכשיו. הרי מה הברוך שאנחנו נמצאים בו עכשיו? שלאיראן יש חומר בקיר שהוא כפסע מסדר גודל של 11 פצצות גרעין. זה קטסטרופה, זאת הסיבה שהיינו חייבים להתקוף ביוני שעבר. זאת הסיבה עכשיו שאנחנו אנחנו תקועים. איראן בעצם הצליחה לסגור את הורמוז, והחומר עדיין שם, ולא ברור, יכול להיות שבסוף תהיה עסקת של הורמוז תמורת הורמוז, שלאיראן יש עדיין את האורניום ביד, ויכול להיות שאנחנו נגיע בסוף להסכם שדומה ל-JCPOA. זה התרחיש הטוב, לדעתי. ולכן אני חושב שהיציאה מההסכם הייתה טעות אסטרטגית, כי היא החמירה מאוד את הבעיה היחידה, ואני רוצה לטעון שהיא בעיה קיומית למדינת ישראל, וזה איראן גרעין. כי כל שאר הדברים הם חמורים, אפשר להתמודד איתם. הטילים הם לא איום גרעיני, הפרוקסיז הם לא איום קיומי, הם איומים חמורים. אבל הגרעין זה לבל אחר, ואנחנו בעצם הקרבנו את הגרעין, ניצלנו ברגע האחרון, כי דרך אגב, וכל מי שעכשיו מספר לנו סיפורים, כמה זה היה נכון וזה, אם טראמפ לא היה נבחר עכשיו, ואיראן הייתה כל כך קרובה לנשק גרעיני, האם עדיין היינו יכולים לעשות את המערכה שעשינו ביוני שעבר? אז לא אנחנו, היינו צריכים את האמריקאים, מידנייט המר, הביט 2 שהכניסו, השחילו את הפצצות בפורדו. האם הנשיא אמריקאי, אם נשיא אמריקאי אחר היה הולך איתנו? היה לנו פה פוקס, היה פה באמת פוקס שהכוכבים הסתדרו לנו באמת ברגע האחרון והצלחנו להציל את זה. אף אחד לא הבטיח שזה יקרה בנקודה שיצאו מההסכם. עכשיו, אין לי בעיה גם עקרונית עם יציאה מההסכם, כי זה בסוף החלטת מדיניות של ראש ממשלת ישראל ונשיא ארצות הברית, אבל תכינו את האלטרנטיבה. ומה שקרה שבערך היה כמעט עשור שבה אף אחד לא הכין את האלטרנטיבה. כל מה שראינו עכשיו זה באמת התארגנות של הרגע האחרון שבאמת הכוכבים שלנו הסתדרו. ובאמת אני חושב שניצלנו ברגע האחרון, אבל בפוקס. ודרך אגב זה עוד לא נגמר. יכול להיות שאנחנו נגלה שהעסק הזה, ואנחנו נבחן את זה עוד 5 או 10 שנים ונגיד, הנה, איראן הגיעה לגרעין, כי המצב של איראן בתחום הגרעיני עדיין מאוד מטריד אותי. זה נכון שבעצם שמנו חוסם עורקים בתקיפה ביוני שעבר, נטרלנו להם את אתרי ההשערה, אבל יש להם את החומר, יש להם צנטריפוגות, יש להם את הידע, יש להם עכשיו את האולטרה מוטיבציה לפתח נשק גרעיני, אחרי שהם ראו מה קורה כשאין להם נשק גרעיני, והם עכשיו כדי למנוע את הסיבוב הבא, לא יספיק להם לסגור את הורמוז, אם היה להם נשק גרעיני, אף אחד לא היה מתעסק איתם, ולכן אני חושב שהיום, האינטרס העליון של איראן הוא להשיג פצצה, ולכן העבודה שלנו, או של, כבר לא שלי, אבל של מי שיהיה במערכת, היא הכי קשה שיש, כי בעצם הפעם איראן באמת תנסה בסבירות גבוהה להשיג נשק.
אז זהו.
יכול להיות שהיא כבר מנסה.
איך היית מסכם את כל המערכה הזאת של ישראל וארצות הברית פעמיים תוך שנה, תוקפות באיראן, והיום אנחנו יודעים, כמו שציינת, הורמוז סגור, המצב בעייתי בלשון המעטה, והאיראנים גם מאיימים להשאיר אורניום לרמה צבאית, ל-90%, במידה והמלחמה תחודש. עכשיו, מה אנחנו יכולים להוציא מהמצב הזה, ואיך בכלל הגענו למצב שכשישראל וארצות הברית מנהלות מלחמה ביחד, החלום הרטוב של כל, לדעתי, כל איש ביטחון, המצב שלהם לא השתנה כל כך.
כן, אז אני שנייה רוצה, לפני שאני עונה, לענות על להתייחס למילה שאמרת עכשיו בשאלה שלך. החלום הרטוב של כל איש ביטחון זה שישראל וארצות הברית ינהלו מלחמה נגד איראן. המלחמה היא לא מטרה. זו שאלה היא מה התכלית שלך. מה אתה רוצה להשיג? מלחמה היא אמצעי. זה שארצות הברית איתנו, אחלה. אבל מה אנחנו רוצים להשיג? זה לא מטרה. עצם זה שארצות הברית וישראל נלחמים ביחד היא לא מטרה. אני יודע שבתקשורת הישראלית כולם ישר רצים ואומרים, בטח, וזה באמת יפה. אבל זה לא מטרה. בואו נחשוב מה התכלית האסטרטגית שלנו. החוסר יכולת לשאול את השאלות האלה, זה מה שגורם, שנייה אני לוקח לך לזירה אחרת, לזה שחמאס, שהשמדנו אותו במשך שנתיים, עכשיו מתעצם בחזרה מעזה. ולכן אני רוצה לקפוץ ולהגיד, זה לא מטרה. בנק מטרות היא לא מטרה מלחמתית, ולחימה משותפת היא לא מטרה מלחמתית. חשוב, אבל זה לא מטרה. עכשיו אני לא אתחמק מהשאלה. יש פה שתי מלחמות שהן, כל אחת מהן, הן קשורות, הן אחיות, אבל כל אחת מהן הייתה תכלית שונה. המלחמה של יוני שעבר, מלחמת 12 הימים, הייתה מלחמה שהיא סביב הגרעין. היה לה תכלית מאוד ברורה לעצור את ההתקדמות של איראן לחומר בכלי לפצצה. איראן לקחה את כל החומר שלה ב-20%, המירה אותו ל-60%, שזה מאוד מאוד קרוב, זה 99% מהדרך לאורניום ב-90%. היו לה שני אתרי העשרה פעילים, נתאנז ופורדו, פורדו יחסית ממוגן, אי אפשר היה לחיות עם זה, היה חייבים להפציץ, באנו, הפצצנו, מעולה. אין, זאת אומרת, הגענו למצב שלמעשה הייתה מלחמת אין ברירה, כל ראש ממשלה לדעתי היה מקבל את ההחלטה להפציץ, כי זה באמת היה קרוב מדי. בוא נגיד, אני הייתי, גם כתבתי את זה לפני המלחמה, בלי שאני רואה מודיעין, אמרתי, חבר'ה, תסתכלו על דוחות סבא, תראו מה קורה שם, תראו מה קורה באיראן, הם ממירים את ה-20% ל-60%, זה כל הצ'קלקות, צריכות לצלצל, וזה משהו שהוא היה סיפור גרעיני, וטוב שעשינו. אבל יולי 25, המלחמה נגמרה בזה שיש 450 קילו אורניום ב-60% קבורים באספהאן, פורדו ואולי בעוד איזשהו מקום. צנטריפוגות פורקות, אתרים פורקים, ואז מה? והמטרה, והמלחמה הנוכחית היא מלחמה אחרת לגמרי. אני לא קונה, או בוא נגיד, אני מאוד מקווה שלא הלכנו למלחמה הזאת בשביל להשמיד את חיל הים האיראני שלא קיים, ולהשמיד את הטילים הבליסטיים, כי לא הצלחנו. וזה באמת השיתוף פעולה המהמם, ופגענו להם בכל המטרות שהצלחנו, ואחלה, אבל בסוף דיווחים אפילו מהיום ש... אוקיי, אז אני השמדתי כניסה למנהרה שיש בה טילים בליסטיים, או השמדתי חלק, הקרסתי חלקית, עדיין, אפשר, גם עם השגירים האלה עכשיו יוצאים מכלל פעולה למלחמה הנוכחית, יתקנו אותם, ואיראן תתקן אותם. פגענו להם ביכולות הייצור, חשוב מאוד, אבל בשביל זה לא הולכים למלחמה עם איראן, זה לא מספיק חשוב. למלחמה הזו הייתה תכלית אחת ופשוט לא אומרים אותה, וזה להביא לשינוי משטר. בגלל זה חיסלנו את חמינאי, בגלל זה היו כל מיני תוכניות שאחר כך קרו, לא קרו, קרו חלקית. הגיע אחרי האירוע של ינואר שבה האיראנים יצאו לרחובות. אני חושב שהייתה פה פחדנות. פחדנות מנהיגותית גם של ראש ממשלת ישראל וגם של נשיא ארצות הברית וגם של חלק מהגורמים במערכת הביטחון הישראלית, ספציפית גם הצבא, שלא הגדירו את זה כמטרה, אלא עשו כל מיני ניסוחים שאני לא מבין אותם, כאילו כל הקשקושים האלה, להביא את התנאים, לקראת, מה זה אומר להביא את התנאים, איך מודדים את זה, למה, כאילו זה אירוע שהוא לא מספיק ברור. עכשיו, אתה הולך לאירוע של שינוי משטר, אחלה, בוא תעשה תוכנית של שינוי משטר. אם לא, אז כל ה... בוא נעשה, נפציץ ואז נראה מה יהיה. זה לא מקדם אותנו לאירוע מתכנס. בטח שאין לך פתרון להורמוז, כי אני חושב שאפשר להחליט שאנחנו נותנים להם עכשיו מכה גדולה שתפגע להם בכל יכולות הייצור. כל מי שהיה באיזשהו משחק מלחמה מול האיראנים, ב-20 שנה האחרונות, יודע שיש להם בערך 3.5 קלפים, הם יכולים לראות טילים על ישראל, על מדינות האזור, הם יכולים להפעיל את חיזבאללה, הם ינסו לעשות פח החול נגד מטרות יהודיות וישראליות שתכלס הם לא יצליחו, כי אין להם את היכולת המבצעית, והם יסגרו את מיצרי הורמוז. מאוד פשוט, כל משחק, אתה מהיר אותי, או כל מי שהיה שם במערכת, באמצע הלילה, אני מדקלם לך את זה מתוך שינה. ומה שקרה פה, זה שלא היה פתרון מבצעי להורמוז. לא שאלו את השאלות, וכל מי ששנייה חושב אסטרטגי עם הרגע, בסוף הורמוז 25% מזרח התיכון מהנפט העולמי, מהגז הנוזלי, מהליום, מחנקנים כלשהם לחקלאות, עוברים דרך המיצר הזה. אנחנו באמת יכולים להחזיק אותו סגור לאורך זמן, הכלכלה העולמית תדע, ואם לא, האם סנטקום יודעים לפתוח את זה, ואיך זה נראה, איך אתה מתמודד, לא רק נגד המוקשים הימיים, אלא איך אני מתמודד מול הכתבאמים, איך אני מתמודד מול טילי חוף ים, ולזה לא באמת היה פתרון מבצעי, ויצאו לדרך, שהתעלמו מהדבר הזה, ואני לא חושב שמישהו חשב על מה יהיה אחרי שנסיים את בנק המטרות של 6 שבועות, וזה מה שקרה דרך אגב ביציאה בשבוע הראשון, אמרו צהל וסנטקום, יש לנו מטרה של 6 שבועות, בנק מטרות בתחום הייצור, בתחום התק"ק, בתחום הנייבי, בתחום אקסלים מטורפים, עשרות אלפי מטרות, התקפנו, עבד, מבצעית, עמדנו בכל המטרות, אף אחד לא שאל, אוקיי, then what? הפצצנו, ונניח שהמשטר האיראני יעמוד על הרגליים, ואין סיבה להניח שהוא לא יעמוד על הרגליים, מה אז? הרי הורמוז סגור, היינו יכולים לתרחש את הדבר הזה כשיצאנו לדרך, ואף אחד לא עשה את זה. אז עכשיו אנחנו במצב, אותו, אני לא חושב שאנחנו הפסדנו במלחמה הזאת, כאילו בסוף האיראנים חטפו מכה מאוד קשה, וגם, אבל קיבלנו משטר שהוא יותר, הוא יותר קיצוני. מתיאוקרטיה דתית, קיבלנו דיקטטורה מיליטריסטית שנשלטת על ידי משמרות המהפכה. אחרי האיום הגדול של מלחמה נגד ארצות הברית, זאת אומרת כבר אין להם יותר מדי מה להפסיד, אחרי שחיסלנו להם את המנהיג, אבל הם עדיין על הרגליים. אז מה, לאן אנחנו רוצים להגיע מפה?
אז בהתחשב בכל המצב שבאמת תיארת, ששוב, הוא נשמע לי מאוד מאוד ברוך, ונגיד וראש הממשלה או מקבלי ההחלטות כאן בארצות הברית היו שומעים אותך, מה היית מייעץ להם לעשות במצב הנתון, או מה האופציות שהיית מציג בפניהם?
הדבר שצריך לפתור אותו, הוא הבעיה הכי חשובה, ואני חושב שאם אפשר להגיע להסכם שפותר את הסוגיה הגרעינית, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות וצריך לנסות להגיע אליו. זה אומר, בעצם סוג של JCPOA חדש, שמוציא את החומר מאיראן, מנטרל את ההשערה שלהם, מכניס פיקוח חודרני, איזשהו תאריך תפוגה, כן, לא, דיטיילס, כאילו אפשר לפתור את זה, אבל שלא, איראן לא חוזרת אחר כך להשאיר, כן. המחיר שאנחנו משלמים פה הוא חבל למשטר ודמות הקלת סנקציות. לא יש שם טיפול בתקק, לא יש שם טיפול בפרוקסיס, אבל אני חושב שנכון להוציא את היכולת הגרעינית מאיראן. בעיקר כי אני מסתכל על 2028, שהולך להיות נשיא אחר בבית הלבן, ולא בטוח שיהיה לנו את חופש הפעולה, ולכן צריך לעשות מה שאפשר כדי להסיר את הסיכון הגרעיני האיראני כמה שיותר. נכון, האיראנים שקרנים וינסו לרמות, ואני לא תמים, אבל בסוף היכולת שלהם לפרוץ לפצצה תוך כדי הסכם היא יותר קשה, עם מחירים הרבה יותר גדולים מאשר אם אין הסכם בכלל, ועכשיו יש שם את כל הלגיטימציה לעשות את זה. ולכן, מטרה העליונה זה לנסות להגיע להסכם כזה. מה הבעיה? יש צד שני, יש איראנים. הם כרגע לא נראה לי שבכיוון ללכת להסכם כזה. הפעם הקודמת שהם עשו, כולל חמינאי, כולל מי שהזיעו אותו, אמרו להם, אל תאמין לאמריקאים, הם ידפקו אותך, אתה תוותר על האורניום, ובסוף הם זמברו אותך עם הסנקציות, ולא תראה את את היתרונות הכלכליים שאתה מקבל מההסכם. ורוחני אמר להם, שהוא היה ככה הדבוקה של ההסכם מהצד האיראני, אמר, בסדר, אנחנו חותמים, מוצאות הברית במדינה מסודרת, ותכלס, המתנגדים צדקו, כי אחרי 3 שנים טראמפ הגיע טראמפ ויצא מההסכם, ולכן אני לא חושב שבהכרח אפשר יהיה להגיע להסכם כזה, אבל לזה הייתי מנסה לכוון. אם לא, אז אני חושב שכן צריך לתת איזשהו מענה להורמוז, יכול להיות שיש פה איזשהו הסכם קטן, הורמוז תמורת הורמוז, להחזיר את המצור, יש היום את המצור הכפול, מצור האיראני, מצור האמריקאי. אני חושב שאם עכשיו מסירים את המצור, הפסקת מלחמה, ועכשיו לחץ ארוך טווח, בלי שחרור סנקציות, אני חושב שסך הכל זה ישים אותו במקום טוב. אנחנו נצטרך להמשיך לעקוב בצורה מודיעינית הדוקה מאוד על נושא הגרעין. אבל המשטר הזה הוא משטר באיראן, רקוב, מושחת, כלכלה איראנית בקנטים, אין להם הקלת סנקציות, זה ייפול, זה ייפול, הזמן הוא משחק לטובתנו, ואנחנו צריכים פשוט לוודא שאיראן לא מתקדמת לגרעין, ואני חושב שעסקה של הורמוז תמורת הורמוז, אם אפשר להגיע אליה, עסקה טובה. אופציה שלישית, אם אפשר להגיע, אם אי אפשר להגיע לדבר, אז זה להמשיך את המצב, להמשיך את הלחץ, להמשיך את המצור, ולקוות שמשהו שם יזוז. תראה, בסוף מה שקורה עכשיו זה ששני הצדדים חושבים שהזמן משחק לטובתם. אז גם אם עכשיו אנחנו נראה, אנחנו מקליטים עכשיו מה התאריך היום?
היום ה-13 למאי.
13 למאי, יכול להיות שבסוף שבוע הזה טראמפ נפגש עם שי בבייג'ין, יכול להיות ש נחזור לעוד איזשהו סבב לחימה, אבל המטרה שלו תהיה שנייה להחזיר אותנו לאותו מקום של להזיז את האיראנים מהמסע ומתן. אבל המציאות האסטרטגית הכללית, אני לא חושב שתשתנה גם אם יהיה איזשהו סבב לחימה, אבל אנחנו נתקוף להם את האנרגיה, והאיראנים יכולים גם, יש להם עוד אסקלציות שלהם, יכולים לסגור את באבל מנדב, יכולים להפציץ מטרות תשתית משמעותיות באזור, במפרציות. לכן אני חושב שסך הכל, יכול להיות שפשוט אנחנו נצטרך להתכונן למצב של המשך לחץ. יכול לקחת גם חודשים. זה הולך להיות לא נעים, כי הכלכלה הולכת, אנחנו ניכנס ל, אני לא יודע אם זה משבר כללי, גלובלי, כן, לא. בסוף הכלכלה העולמית היא כן, היא לא שלויה רק בהורמוז. בסוף העולם הזה, היה קורונה, היה כל מיני דברים שהם הרבה יותר גדולים מהורמוז, והעולם יתמודד איתם, אבל יהיה פה איזשהו בין משברון למשבר כלכלי עולמי, שיאשימו את האמריקאים, יאשימו, האמריקאים זריקו את זה עלינו, הולך להיות לא נעים, אבל צריך עכשיו להחזיק חזק ולקוות שזה יביא לשחיקה באיראן, שבסוף תביא אותם לאיזשהו מסע ומתן, שתביא להסכם או הסכם גרעין, או הסכם שפשוט פותח את הלחץ החזק על הורמוז בשני הצדדים, וזה הולך ללוות אותנו גם לאורך תקופה ההתמודדות מול האיראנים. אני לא רואה איזשהו הסכם שבו איראן עכשיו נפתחת למערב ופותרת על הטילים ופותרת על הפרוקסיס, לא יקרה, גם הגרעין אני לא בטוח שיקרה. ולכן
עבודה רבה עוד לפנינו.
במקרה הטוב אנחנו נשארים בהמשך לחץ על איראן עד שדברים יקרו. בסוף אף אחד לא, זאת אומרת, ידענו שמתי שאנשים ילכו לרחוב, אף אחד לא צפה באמת את ינואר, ויהיו גם עם מספיק זמן יהיו אתגרים פנימיים למשטר שאנחנו נצטרך לדעת לנצל אותם או לפחות לאפשר אותם, והסיפור האיראני יסתיים כשהמשטר ייפול, לא דקה אחת לפני.
אבנר, תודה רבה לך. עלי, באמת מרתק לדבר איתך ולהחכים, ואני בטוח גם של המאזינים אותו דבר. אז תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.
תודה, יוסי, שהזמנת.